טוב, אז אנחנו היום נתחיל תכלס בתוך הפסקה. לכולן יש? בסדר? אנחנו בפרק א' פסקה ח' למי שלא בעניינים. מכלל לימוד היראה ולהבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין היראה. ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. בפסקה הזאת, יכבד זה הקשר שלילי. כאילו, אדם שמתחיל ללמוד דברים שקשורים ליראת שמיים, זה כבד לו, זה ככה. אתה שומע את המילה יראת שמיים, לקנות יראת שמיים, זה הרבה פעמים עושה מין תחושת כבדות כזאת. נראה ששני דברים הם, השמחה בפני עצמה וטוב לבב בפני עצמו. ויש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב והיא אינה רצויה. ויש מקום לטוב לבב בלא שמחה. קודם כל אנחנו רואות שיש פה משהו לא סימטרי. טוב לבב ושמחה זה לא סימטרי. אם צריך לקנות רק אחד מהם, טוב לבב בלי שמחה או שמחה בלי טוב לבב, מה עדיף? תנסו לראות את הדברים של הרב. מה עדיף? יפה, איך אתם רואות את זה? שמה שמה? יופי. כלומר, יש אפשרות שתהיה שמחה בלי טוב לבב, אבל זה לא רצוי. לעומת זאת, יש מקום לטוב לבב בלי שמחה. סליחה שנייה, אני צריכה טישו שיש לי בכיס. יש לי מישהי, תודה. אוקיי, אני רוצה שכולן יראו את זה. נראה ששני דברים הם, קודם כל אנחנו תמיד מדברות רק על שמחה, והרב כאן מדבר על מה? שמחה וטוב לבב, אוקיי? אז יש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב, וזה לא רצוי, ויש מקום לטוב לבב בלי שמחה. כלומר, אם אנחנו צריכים לבחור רק אחד משניהם, אז עדיף טוב לבב בלי שמחה מאשר שמחה בלי טוב לבב. ואנחנו עדיין לא יודעות, מה אנחנו לא יודעות? לא מה זה טוב לבב וגם לא מה זו, הוא לא הסביר, נכון? טוב, אז בואו תעקבו איתי כי זו פסקה קצת קשה. והנה הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה, וכפו עצמם לעשות בשמחה. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט עד שתהיה ראויה עליהם השמחה, בתורה ובתפילה ובכל ענייני עבודת השם יתברך. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת ואינה נוחה לו רק שהיא חובה עליו. יש מצב שבן אדם יודע שהוא צריך לעבוד על שמחה, ואז הוא מכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז הוא תפין שמחה כפויה כזאת, שלא רק שהוא לא שמח, זה עוד מעיק עליו שהוא לא אמיתי. שהוא כאילו מין שמח באופן חיצוני, אבל זה לא זה. אני כרגע לא מעמיקה במה שהוא אומר, כי אני רוצה להגיע לשורה התחתונה ואז להסביר הכל, בסדר? עוד מעט יהיה לו משפט שהוא קצת יסביר לנו מה זה מה. ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל יתברך, וגם שהוא ראוי לעבוד באשר הוא יציר כפיו וחננו דעה והשכל לעבדו. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם, ועם זה הוא נאות לו. אני מדלגת, 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 עד לשורה, על כל פנים. רואות? השמחה באה, על כל פנים, השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה. רואות? אני מחכה שתמצאו. על כל פנים, השמחה באה בעילוי ערך העבודה. יש? בסדר? בילמתי הרבה. אז אני קוראת את המשפט, שהוא המשפט היחיד בשלב הזה שיכול להיות קצת מובן. טוב, אז תחזיקו ראש. על כל פנים, השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה, שהיא למעלה ממדרגתו הרבה, וטוב לבב מצד הידיעה שראוי לו לעבוד בידיעתו אהבתו של האדון ברוך הוא ליצוריו ובפרט לעם קרובו. אני חוזרת על המשפט. על כל פנים, השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה, שהיא למעלה ממדרגתו הרבה. וטוב לבב מצד הידיעה שראוי לא לעבוד. מה בעצם הרב מסביר כאן? שמחה אמיתית מגיעה לנו כשאנחנו עוסקות בדבר גדול. דבר גדול אולי בשפה שלנו יהיה אידיאל. כשאנחנו עוסקות באיזשהו אידיאל, באיזשהו דבר גדול, בדבר שיש לו משמעות. כשאנחנו עוסקות בדבר שיש לו משמעות, מגיעה לנו שמחה. זה דבר אחד. טוב לבב מגיע מהמקום שאני ראויה למשמעות הזאת. עוד פעם, השמחה מגיעה מצד האידיאל, מצד העובדה שיש פה משהו עם משמעות, וטוב לבב מגיע מהמקום שאני ראויה למשמעות הזאת. מה זה? אז בהקשר שלנו, אנחנו מדברים על שמחה בעבודת השם. למה מגיעה לנו שמחה? כי עבודת השם זה הדבר הכי גדול שיש. זה הכי משמעותי שיש. אז כשאני עוסקת בעבודת השם, זה נותן לי שמחה, כי אני עוסקת בדבר גדול. אבל אם אני מרגישה שאני כולי מלאה חטאים, כולי לא, בכלל לא, לא, לא בדרגה לעבוד את השם, אני כל כך קטנה ועלובה ושפלה, והוא כזה גדול, אז השמחה שלי היא לא שמחה שלמה. כי כאילו, אוקיי, יש פה דבר מאוד משמעותי, אבל אני מרגישה שאני לא ראויה לזה. ולכן תהיה לי במצב הזה שמחה בלי טוב לבב. טוב לבב זה הפוך, זה ההבנה שאני ראויה, אבל אני לא מוצאת עדיין משמעות מספיק גדולה. שאני ראויה לדבר, אבל אני עוד לא רואה פה מספיק משמעות. עכשיו, כדי להבין את ההבדל שבין טוב לבב לשמחה, אני רוצה לתת דוגמה, אבל כמו כל משל, זה לא בדיוק אותו דבר. בסדר, אז אל תעשו את זה אחד לאחד, זה לא חד-חד ערכי. זה לא רק הרצון, זה הבנה שזה מתאים לי. אני רוצה את הדוגמה. למשל, איזה מצב נראה לכם יותר גרוע? בסדר? תקשיבו טוב, אל תכתבו עדיין. אמא שמרגישה שאימהות זה הדבר הכי חשוב בעולם. לגדל ילדים זה לגעת בנצח, הדבר הכי מדהים, אבל היא מרגישה שהיא אימא גרועה. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אישה שמרגישה שהיא האימא הכי טובה לילדים בעולם, אבל היא לא רואה כזה ערך באימהות. טוב, נחמד להיות אימא, אבל זה לא כזה משמעותי. מי במצב יותר גרוע לדעתכם?
הראשונה.
הראשונה או השנייה? מי אומרת הראשונה תצביע? נעשה פה הצבעה. מי אומרת השנייה? וואי וואי, איזה משמעותיות אתן, מה קרה? מה הרב יגיד? למה? טוב לבב, המקום שלי, זה מדרגה ראשונה. כאילו, אם אני חושבת שאימהות זה דבר מדהים, אבל שאני לא ראויה להיות אימא, ושאני גרועה בזה, אז אין לי מאיפה להתחיל בכלל. כאילו, זה יפה מאוד שזה גדול, אבל אם אני לא שייכת לזה, איזה מין אימא אני אהיה באמת? לעומת את האימא השנייה, שאימא טובה ומרגישה שראויה להיות אימא, אז בסדר, היא עוד לא רואה את הערך הגדול שבאימהות, אבל היא עושה את זה טוב, ויש לה שמחה בזה. אז מה זה שמחה? אז למי יש שמחה בלי טוב לבב, לראשונה או לשנייה? לראשונה. כי שמחה מגיעה מהידיעה של המשמעות. אבל אני לא מחוברת. טוב לבב זה המקום האישי שלי. שמחה, אני ראיתי פה משמעות, ראיתי פה אימהות זה דבר מדהים, אבל אני לא שייכת לזה. אז זה שמחה בלי טוב לבב, זה לא רצוי. יש אנשים שחיים ככה, אבל זה לא רצוי. לעומת את האימא השנייה, שיש לה טוב לבב, מרגישה שהיא אימא הכי מדהימה בעולם, מתה על הילדים שלה, אבל היא לא חושבת שאימהות זה כזה דבר משמעותי. אז לה יש טוב לבב בלי שמחה. שמזה יש יותר, לזה יש יותר מקום, למה? כי מכאן לצמוח לשמחה יותר קל מאשר, כלומר, משמחה יותר קשה להגיע לטוב לבב מאשר מטוב לבב לשמחה. כי זה אפשרי במציאות, יש אנשים שחיים ככה, אבל זה לא טוב. כלומר, זה לא שזה לא אפשרי. אפשר לחיות ככה, אבל זה לא טוב. בסדר? יש הרבה אנשים שמרגישים שהם עוסקים בדברים משמעותיים, אבל הם לא מרגישים שייכות לזה. חבל. טוב לבב זה ההרגשה שאני ראויה לדבר, שאני שייכת לדבר. כן. טוב לבב זה יותר המקום האישי שלי, ושמחה זה הצד האידיאלי. אוקיי? אני אתן לכם דוגמה. כשאני הגעתי לפה בפעם הראשונה, לא לקירת ארבע, פעם ראשונה בחיים שהייתי בחברון, נראה לי היה בגיל 18, ואני זוכרת שהסתובבתי בחברון ופשוט קיבלתי קלסטרופוביה. אין לי מילה אחרת. וכאילו הגעתי, הסתכלתי, ימינה שמאלה, כאילו נחמד, עיר אהבות, קדושה, אבל לגור פה. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, איזה מזל שיש אנשים ששמחים לגור כאן, אחרת אני הייתי צריכה לעשות את זה. אני ממש זוכרת את המשפט הזה שעבר לי בראש אז. ומה בעצם המשפט הזה אמר? זה חשוב לגור כאן. אם אנשים לא היו שמחים לעשות את זה, אני הייתי עושה את זה. אבל אם אני הייתי עושה את זה, לי לא היה טוב, נכון?
עדיף לא לעשות בגלל זה משהו או לעשות?
לא, רגע, עוד לא הלכנו לצד המעשי. אז אם לא היה מי שיעשה את זה, כן, הייתי עושה את זה. אבל ברוך השם, יש מי שעושה את זה בקש. מי חשב בכלל שאני אגור בקרית ארבע? אז הייתי עד 18. אבל קרית ארבע עיר המרחבים המדהימים.
זהו, זה לא שפה יש.
כן, בסדר, עברתי משהו בגיל 18. אבל מה בעצם המחשבה הזאת אומרת? יש אידיאל, יש משמעות, יש אידיאל לגור בחברון. האם אני מחוברת לאידיאל הזה או לא? אז מי שיכול לגור שם, שגם רואה את האידיאל בלגור בחברון וגם שמח בזה, יהיה לו מה? גם שמחה וגם טוב לבב. אבל מי שרואה את האידיאל בלגור בחברון, אבל קשה לו עם זה, הוא לא מרגיש שהוא שייך לזה, יהיה לו שמחה בלי טוב לבב. מי שכיף לו לגור בחברון, אבל לא רואה בחברון שום משמעות, מה יהיה לו?
טוב
לבב בלי שמחה. מה זה? שזה מדרגה פחות גרועה שאפשר ממנה לצמוח. איך אפשר
שיהיה לך טוב לבב?
איך אפשר שיהיה לך טוב לבב בלי שמחה? זה קיים מאוד. מה זאת אומרת? שאתה שייך למשהו, אבל אתה עוד לא רואה את הגודל. מה, כמה אמהות מדהימות יש בעולם? הם לא ידעו לתת לך הרצאה על חשיבות האימהות.
מה, זה נורא מקצוע. שיש לך לפחות, כאילו, יכולה להגיד טוב, אני רואה את עצמי, לא יודעת מה, מנהלת
נכון מאוד. זוכרות שאמרתי לכם שמהפסקה הזאת החלטתי הרבה החלטות. אז נכון, מקצוע זה הדוגמה הראשונה. נגיד שאני מדהימה באנגלית ואני טובה באנגלית ואני מאוד מאוד רואה את עצמי כמישהי שמסוגלת ללמד אחרים אנגלית מדהים. ואני לא רואה ערך בללמד אנגלית. אז אם אני אעשה את זה, יהיה לי טוב לבב בלי שמחה. ויכול להיות הפוך. יכול להיות שאני אומרת, וואו, אחרי המדרשה, כמה הכניסו לי את הערך שבלהיות גננת. ואני חושבת שהכי משמעותי בעולם זה להיות גננת. אבל אני אהיה גננת גרועה, בכלל אין לי שום נטייה לילדים, ואין לי פה, מה יהיה לי פה? שמחה בלי טוב לבב. ולכן האידיאל הגדול הוא לחפש משהו שאני רואה בו משמעות, אבל אני רואה את המקום שלי בתוכו, ואני רואה את זה שאני ראויה לדבר ושייכת לדבר. כל זה היה דוגמאות לחימום. הנושא שלנו זה עבודת השם.
אבל
יש לי תלמידה שגרה שם ומביאה את המשמעות, אבל היא כולה מפוחדת והיא הייתה מתה לצאת משם, וכולה בפוסט טראומה מהמקום. כאילו, זה מצוין להבין את המשמעות, זה נותן כוח לסבול את הדרך, אבל זה לסבול. זה מעבר ללא כיף, זה הרגשה שאני לא במקום הנכון שלי. מבינה? יש כאן משמעות מאוד גדולה, אבל זה לא הערוגה שלי.
אבל
זה
הפוך, כאילו, יותר פעם אחרי שאני אהיה את המשמעות,
כאילו, לא בטוח. קודם כל הרב אומר שלא, אז כנראה שלא. אני הרב אומרת לך שמהמציאות זה לא. כי את מרגישה משמעות מאוד גדולה, אבל את לא מחוברת. אני אתן לכם דוגמה. שבאמת, היא באמת קיצונית בעיניי, אבל היא דוגמה מהחיים, מתקשרת אליי לפני 15 שנה נגיד, בסדר? אל תפסו אותי אם זה 15-16 שנה. התקשרת אליי מאישי בוגרת, לא מפה. היא אומרת לי, שלום, מרב, דננה, מה נשמע? אני אומרת לה, מעולה, מה שלומך? היא אומרת לי, תקשיבי, גרוע. אמרתי לה, מה גרוע? אז היא אומרת לי, אני נפגשת עם בחור כבר חודש וחצי, ופשוט על הפנים. אז מה את מצפה לשמוע?
מה?
כאילו, מה את צריכה להתקשר אליי? תקשרי אליי, תגידי לה שלום. לא, באמת לא הבנתי. היא מתארת לי עכשיו 10 דקות כמה זה גרוע. ש... עכשיו אני מרגע לרגע עוד יותר לא מבינה, אז כאילו מה היא רוצה ממני? אז אני אומרת לה, אז למה את לא חברת את הקשר הזה? מה היא אומרת לי? אבל מרב הוא עילוי מהר המור. הוא עילוי מהר המור, הוא מחובר לתורה, הוא עוד עכשיו היא נותנת לי ספיץ שלם על כמה הוא בן, הוא אישיות והוא מדהים והוא מחובר לתורה אז אמרתי לה, מכילה, יעלה כיתך, לא בבית ספרנו. כאילו, מעולה, כאילו, ארמו, נהדר, חשוב, תורה, נהדר, חשוב, אבל אם את לא מחוברת לזה, כאילו, אי אפשר להתחתן עם משמעות. זה לא עובד ככה. תראו, אז אם היא הייתה אומרת לי שהיא נפגשה איתו פגישה שתיים, כן הייתי אומרת לה, תשמעי, לפעמים דברים מתעוררים, אבל אם את היית לי חודש וחצי אינטנסיבית של סיוט. אז כאילו, בנות, זה דוגמה לשמחה בלי טוב לבב, אבל קיצונית. זה עוד לפני הרגש, זה התחושה שאני שייכת לדבר. כאילו, יש לי על מה לעבוד.
לא, אני כאילו מבינה את זה, בסוף כאילו, אני מסגעת על השירות שלי, אחרי לך, אני מראה שדווקא זה הכי נותי, כאילו באיזשהו מקום אני כזה, לא, אתה הייתי שם וזה מה שמחר, כאילו, לא יודע, אני מרשה גם אותו דבר, אבל כאילו זה יש שם שמשפעים בלבני, כאילו זה... אחי, מה שלא שם, כאילו, אומרים לנו כזה, זה כאילו, תחזקו את השכל, תעשו את זה, כאילו, יש מקום לרגש, אבל זה כאילו מוזר.
זה לא, טוב לבב השמחה, זה לא שכל ורגש. זה הרעיון והמקום שלי. אוקיי? זה קשור טיפה לשכל ורגש, כי רעיון הוא יותר שכלי לכאורה והמקום שלי יותר רגשי, אבל זה לא רק. כי המקום שלי הוא גם לא רק רגש, והרעיון הוא לא רק שכל. אוקיי? אז גם אני אגיד לכם קודם כל שכל. אבל לא במקום, לא בלעדי. אז נגיד בדוגמה הזאת, באמת היא ראתה משמעות ולימוד תורה וכו', וזו באמת משמעות מאוד מאוד גדולה, והיא תהיה לה שמחה מאוד גדולה בלהיות מנשואה למישהו שהוא אילוי בארמו. שמחה מהרעיון, אבל אם היא לא מחוברת, אז יש פה טוב לבב בלי שמחה, ויש אנשים שעשו בחירות כאלה בחירות. ויש להם שמחה בלי טוב לבב, זה קשה. המקום של טוב לבב בלי שמחה הוא גם מקום לא טוב, אבל ממנו יותר קל לצמוח. שלפחות אני מחוברת לדבר, אני עוד אעשה עבודה לראות את הגודל ואת המשמעות, אבל אני מחוברת. זה בדוגמה למי שיהיה לו נעים לגור בחברון, אבל הוא עוד לא רואה את המשמעות, אז בסדר, אז הוא ילמד על העבוד ואימו, כלומר יותר יהיה קל להקנות לו את המשמעות של חברון מאשר את החיבור שלו.
ואז כמה שיכול לדעת, כאילו, בא לך לראות
את
זה
במשמעות,
אז אתה
מחזק
כמה דברים,
עד
שאתה
כזה מוצא את זה. וואי, אני שמחה על השאלה שלך. ולמה אני כל כך שמחה על השאלה שלך? איפה הוא שם את זה? בפסקה חץ. אחרי יראת שמיים ויראת חץ. אחרי שהוא אמר לנו שכשאני לומדת אני מפנה את הרגש. נכון? אחרי שהוא אמר לי סור מרבינה, אחרי עבירה מטמטמת ליבו של אדם, אחרי סייגות התורה, אחרי יראת שמיים מחוכמה. אני מזכירה לכם את כל הפסקאות שעברנו. מבחינתו, כל מה שלמדת את שם, כאילו, הגעת לפסקה הזאת, את כבר במקום של ישרות, במקום של יראת שמיים ויראת חטא, את כאילו כבר יודעת מה, כאילו את עושה את זה במקום נקי, 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 את ממש צדקת, ואם הפסקה הזאת, אותה הפסקה הראשונה, אוי ואבוי לנו. כאילו, אוקיי, בא לי משהו, אז אני עכשיו מחרטטת לו משמעות. צודקת, לא בפסקה חטא. עוד פעם? את שמעת שאני אמרתי ללכת על משהו טוב לי?
לא, אבל כן.
לא, לא, אבל, לא. שאלנו מה פחות גרוע? שמחה בלי טוב לבב או טוב לבב בלי שמחה? אז טוב לבב בלי שמחה זה פחות גרוע, אבל כל הרעיון פה זה לבנות שמחה וטוב לבב. זה לא שתלכי רק עם הטוב לבב. אבל זה לא עוזר עוזר עוזרים בחיים. העבודה שלנו זה ללכת על האידיאל. כדי להבין את המושגים, נתנו דוגמאות קיצוניות של אחד בלי השני. אבל המצב שעליו אנחנו עובדים זה שניים. כלומר, כשאת הולכת לבחור מקצוע, את חייבת לבחור את שניים. כשאת הולכת לבחור חתן, את חייבת לבחור את שניים. כשאת הולכת לבחור מקום מגורים, את חייבת לבחור את שניים. זה לא או-או, אנחנו עכשיו על הלכתחילה. כדי לדייק בהבנת המושגים, אנחנו כאילו מקצינים כל אחד בפני. זה לא כל כך בסיסי, בגלל שהנושא של משמעות הוא לא מובן מאליו. כאילו הרבה אנשים ילכו למקום כי בדיוק אמרה לי מישהי, למה היא גרה בעוטף עזה? התלהבתי ככה עם כל המצב הביטחוני. היא אומרת לי, לא, יש לנו הקלות מס והקלות פה, אבל היא דיברה רק כלכלית. חבל, לא יהיה לה שמחה. לא יהיה לה שמחה. זה לא שאני אומרת שאין משמעות, זה היא לא רואה את המשמעות. כי שמחה אמיתית יכולה לעבור רק מחיבור למשמעות. אוקיי, את שואלת למה זה נקרא שמחה, אז בואו נדגים. קניתם שמלה חדשה. סבבה? כמה זמן אתם שמחות ממנה? מה זה?
בהתחלה.
פעם ראשונה שלבשת?
כן, פעם ראשונה.
פעם ראשונה. מי שקצת יותר לארג'ית בשמחה שלה מהשמלה.
אני תמיד כמה ראינו, מי שתודה, ואם היא עדה זו.
היא סיבכת אותנו, אם היא עלתה זו, את יותר שמחה או פחות שמחה? את יותר שמחה. אוקיי. רגע, אבל כמה זמן את שמחה ממנה? עלתה לך 10 שקלים, כמה זמן תשמחי? חודש. יותר מפעם אחת, כן. כל מה שבשביל זה, 20 שנה תלבשי אותה, אתה אוהב יותר? כמה? זה סדר גודל. סדר גודל. חצי שנה, שנה, כמה חודשים. עוד?
ראי, זה באמת עוד איזה שקילה זאת.
אם זו סמלת
קלה.
אה,
אם
זו סמלת קלה.
אוקיי. כמה זמן? מכיתה ט' כל פעם שאת לובשת אותה עצמך? וואו, מרשים. היה בסמלה הזאת איזה ערך סנטימנטלי? רגע, רגע, היה לסמלה הזאת ערך סנטימנטלי מלבד העובדה שאת אוהבת אותה כי יפה? שום דבר?
מכספי אישי.
אוקיי. פעם ראשונה שקנית משהו מכספיך אישי? אוקיי, אז זה לא השמלה שאת נהנית לבוש אותה כי יפה, זה גם העובדה שקנית אותה מעצמך.
גם.
אוקיי. אני שואלת על שמלה, לא עם ערך סנטימנטלי, השמלת קלה שלי, אוקיי? כן, עוד. מי עוד יודעת כמה זמן היא שמחה מסמלה? עוד פעם, לא מה... שנייה, לא מהצד הערכי של הסמלה, נגיד, לא סמלה שקיבלתי מתנה מסבתא שלי שנפטרה, ואז כל פעם שאני רואה, זה בעצם לא הסמלה, זה הסבתא. סמלה שאני פשוט אוהבת אותה, כי היא יפה לי. כמה זמן אני שמחה ממנה? עד שאני מאז לך ממנה, אז זהו, זה מה שאני מנסה להבין, כמה זמן זה לוקח?
זה ממש תלוי, נגיד היה לי
שמלה. אוקיי.
מתקדם בסיבוב. אני מזיק את זה. זה כמו בני בכדורגל.
לא, אין בעיה, נשמע לי סיפור שלך.
טוב, אז סתם לא ממש לדע, אבל בשנת שירות הראשונה, שכל מום שרמשתי וחרשתי על התמור האלה, בשנת שירות השנייה, פתאום כאילו נלמו מחמאות, פתאום וואו. זהו, לא
משתדל. אז זהו. אז את אומרת, תלוי במספר המחמאות שאת מקבלת
עליה. ספציפית עליה, כן.
בסדר? מעולה. אוקיי, השמחה עולה ביחס ישר למספר המחמאות. כן, עוד. פעם אחת. אוקיי. טוב, אז מה בעצם מה אנחנו רואות פה? מה שאנחנו רואות פה... לא, זה טוב לבד ושמחה עם כבר. השמלה.
אבל הטוב לבד זה המשמעות.
לא, השמחה זה המשמעות. אז ככה, למה עשיתי עכשיו את הסקר המהיר הזה, שכמובן אין לנו פה תשובות חד משמעיות? בעצם כל דבר חדש נותן לנו שמחה. ההתחדשות, כאלה איך אמרתם, עד שנמאס לי, או פעם אחת, או פעם מישהי אמרה, עד השמלה הבאה שאני קונה. והייתה פה מישהי שמכיתה ט' זה כאילו באמת מאוד מרשים, אז אשר חיפשתי גם איזה ערך מעבר לשמלה, מצאנו, עצמאות זה ערך, פעם ראשונה שקנית לעצמך שמלה. ברור ששמלת קלה או שמלה מסבתא, אבל זה לא קשור לזה שאני שמחה בשמלה. זה הצד הערכי שמתלווה לשמלה. אבל אם יש לי שמלה בלי צד ערכי, פשוט יפה, אני אוהבת, קניתי, התחדשתי, בסדר, אני שמחה בפעם, פעמיים, שלוש, כמה חודשים, עד שנמאס לי, היו לנו פה כמה אופציות. מה זה בעצם מראה לנו? שיש קשר בין שמחה להתחדשות, יש קשר. אלא מה? שההתחדשות בעולם החומר לא מחזיקה הרבה זמן. ולכן אנחנו מבינים למה יש אנשים במרדף מטורף אחרי קניות. זה לא כי הם אנשים חומריים והם רק רוצים חומר וחומר וחומר. הם מחפשים שמחה, והם חושבים שהם יקבלו את זה מחומר, והם באמת מקבלים את זה מהחומר. אבל זה נגמר נורא מהר, אז צריך כל הזמן להטעין את זה בעוד ועוד 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 ועוד. כלומר, זה שבאמת שמחים ממשהו חדש, זה אמיתי. זה לא סתם, זה אמיתי. אלא מה? השמחה עוברת מהר, וככל שהיא עוברת מהר, אתה צריך להתמלא מחדש, ולכן בימינו יש טירופי קניות, כי אנשים מחפשים שמחה, והם מוצאים את זה בקניות.
אמרת
ששמחה
זה עניין, מה?
רגע, עוד לא הסברתי, שנייה. כדי שתהיה לנו התחדשות תמידית, עכשיו אני מסבירה למה שמחה מגיעה ממשמעות, כדי שתהיה לנו התחדשות תמידית, צריך שיהיה לנו משהו שהוא תמיד יותר גדול מאיתנו. הנה. ולכן, הדבר היחיד שהוא תמיד יותר גדול מאיתנו, זה אידיאל, זה משמעות.
מה?
אידיאל, משמעות. משמעות כזאת שיכולה לספק לנו כל הזמן חידושים, היא תיתן לנו שמחה. ולכן נתתי דוגמה מאימהות. אתה רואה ילד, כל יום זה משהו אחר, כל יום הוא לומד משהו אחר. כל יום הוא מתחדש במילה חדשה, בהבנה חדשה, בעשייה חדשה. ולכן אימהות זה דבר שנותן המון המון שמחה, כי יש לו משמעות אינסופית שמספקת חידושים אינסופיים. וכמובן המשמעות הכי גדולה, וזה הנושא של הפסקה שלנו, זה עבודת השם. ולכן מי לא יהיה שמח זה אנשים שמה שנקרא הם דתיים, יבשים, עושים הכל בצורה טכנית. לא יהיה להם שמחה, כי זה לא עבודת השם, זה להיות דתי. לא כל דתי הוא עובד השם. עבודת השם נותנת לנו שמחה אינסופית. כל יום יכולה להיות לי תפילה חדשה, כל יום יכולה להיות לי כוונה חדשה. כל יום יכולה להיות לי מצווה שאני עושה אותה קצת אחרת. כל יום יכולה להיות לי הבנה חדשה בפסקה שאני לומדת. כל יום יכולה להיות לי העמקה חדשה בקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. ולכן באמת באמת עבודת השם יכולה לתת לי שמחה אינסופית. למה? כי היא מספקת לי כל הזמן חידושים. זה נאמר, חדשים לבקרים רבה אמונתך. או המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ההתחדשות נורא קשורה לשמחה. ככל שדבר יותר גדול ויותר עם משמעות, הוא יכול לאפשר לי יותר התחדשות. כי דברים גדולים ומשמעותיים הם אינסופיים, ואז הגעתי למדרגה מסוימת, תמיד יש מדרגה יותר גבוהה ממה שהגעתי אליה. ואז הגעתי למדרגה מסוימת ותמיד יש מדרגה יותר גבוהה, תמיד יש לי מה להתחדש בעבודת השם. שנייה. ולכן הנושא הזה, כלומר, כדי להדגים את חוויית השמחה, נתתי את הדוגמה של שמלה, כי כל אחד יודעת מה זה שמחה משמלה. חוויית השמחה משמלה, באופן רגעי, היא דומה לחוויית השמחה מעבודת השם, רק שזאת אינסופית. הידיעה של המשמעות היא לא השמחה. ידיעת המשמעות מספקת את חוויית השמחה. כן, עכשיו על השאלה.
יש משהו בכל החייב הזה שהוא מאוד כיבוש העני והפרט והשני והשפט לי והבא לי והנעים כאילו מבינת מה אני אומרת?
כן, אבל זה תגידי כשאני אדבר על דוג לבב, למה על שמחה?
טוב, פחות כי זה הגודל
הפוך, הפוך, כי שמחה זה דווקא בערך המשמעות עוד בכלל אני לא קשורה לזה החוויה כל חוויה היא חוויה סובייקטיבית. המשמעות לא קשורה אליי, אבל חוויית השמחה היא חוויה שלי. וכל דבר שהוא חווייתי, הוא עובר דרכי, בין אם אני ארצה ובין אם אני לא ארצה.
אבל
אתה כדי מדגיש,
כאילו, בטוב לבב, ברור מאוד שמחיר דיבור מאוד על האני שלי ויש לי מקום.
נכון.
משמעות?
כן.
כאילו, מחפשת את החילושים שלי.
את מחפשת את המשמעות? לא. את מחפשת את המשמעות כערך בפני עצמו. אבל מה שעשיתי עכשיו, אבל זה דיברנו קודם. מה שעשיתי עכשיו זה להסביר למה זה קשור לשמחה. כי אם יכולת להגיד לי, אוקיי, נחמד, הרב המציא מילה חדשה, במקום שמחה משמעות, איך זה קשור לשמחה שאני מכירה? אתם זוכרות מה דיברנו בפסקה הראשונה? שיש לנו מילים שאנחנו חושבות שאנחנו מכירות, אבל במושג אהבה אני משתמשת גם לאהבת השם וגם לגלידה. אז אני רוצה להגיד לך ששמחה אני משתמשת גם בעבודת השם וגם בשמלה. וזה אותה איכות חווייתית, אבל זה מדרגה אחרת לגמרי. רק שנייה, ויש ערך לזה שזה אותה איכות, בזה פתחנו בפסקה א', יש קשר בין האהבה שלי לגלידה לאהבת השם. זו חוויה נעימה וטובה. היא גדלה איתי ככל שאני גדלה. אבל אני לא רוצה לנתק, לא המצאנו מילה אחרת לאהבת השם, לא המצאנו מילה אחרת לשמחה בעבודת השם. היא קשורה לחוויית השמחה הפשוטה שלי.
כאילו מפריע לי המילה, כמו שמפריע לי שכל הדיבור שם שעכשיו אני באה לתחזת,
בוודאי שזה מקטין את המשמעות, כי לא דיברתי על המשמעות, דיברתי על השמחה מהמשמעות. רגע, 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 רגע. יש משמעות ויש השמחה שנולדת מהמשמעות. השמחה שנולדת מהמשמעות היא חוויה שלי. המשמעות היא לא קשורה אליי. המשמעות היא ערך אובייקטיבי. אוקיי? אבל לחוות את השמחה במשמעות וכל דבר שהוא חוויה, אני לא יכולה לנתק את זה מעצמי. ואם אני נתק את זה מעצמי, אני פשוט מתכחשת לזה, וזה מה שקורה לטוב לבב, לשמחה בלי טוב לבב. זה אנשים שמחפשים משמעות, אבל לא מחפשים את הקשר אליהם. הם כאילו רוצים את הגודל כביכול, הוא לא קשור אליהם. זה פספוס. כי אנחנו פה באנו לחיות גודל, אבל אנחנו אלה שחיים את הגודל. נכון? אני לא אמרתי שהגודל ישמח אותי תמיד, אבל הגודל הוא יכול לאפשר לי להתחדש תמיד. ואם יש פה גודל, ואני יודעת שיש פה גודל, ואני יודעת שהוא מאפשר חידושים, אז אני אדרוש מעצמי להתחדש. אז אני לא אקום וימלמל את התפילה כמו שמלמלתי אותה אתמול. אני אגיד, אוקיי, יש פה משמעות שאני צריכה לגדול עליה, ואני צריכה להתחדש בה, ואני יכולה להתחדש בה. ולכן אני לא אטול ידיים כמו שנטלתי אתמול, ואני לא אעשה את הכל בצורה רוטינית. אני אגדל להתחדש כי יש פה עומק אינסופי שאני יכולה להתקרב אליו. וכל פעם שאני גדלה בעוד סנטימטר, אני לא עושה את זה בשביל לשמוח. אני עושה את זה כי זה משמעותי, אבל זה גם נותן לי שמחה. ואני רוצה שתהיה לי שמחה. אנחנו לא אנשים, התורה שלנו היא לא תורה נוצרית, ברוך השם. וגם לא בודהיסטי. היא לא תורה נוצרית שאומרת, עזבי, את לא חשובה, תסבלי, יש משמעות, תסבלי בה. לא, 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 לא. יש משמעות, תשמחי בה. אנחנו גם לא בודהיסטים, יש משמעות ואנחנו רק צינור, אנחנו לא חווים. ככל שנתעיין ואנחנו לא נתקיים, אז זה ערך יותר גדול. לא, יש כאן משמעות ואני רוצה לגדול אליה ולחוות אותה ולשמוח בה. כן, אני. זה לא שאני המשמעות. הערך הוא המשמעות, אבל זה שאני אגדל אליה גם ישמח אותי, וכן, אנחנו רוצים, עבדו את השם בשמחה. כן? אין שמחה שלא קשורה, שלא עוברת דרכי. יש משמעות שלא עוברת דרכי. כן?
אם אני
מדברת
על זה,
אני חושבת
שאני
רוצה לחשוב
כאילו
בצורה
חיצונית, משהו שאני חושבת כאילו
בצורה לא, אז בואו נסחף. כל אישה נורמלית רוצה לשמוח בשמלה חדשה, אוקיי? כשזה קורה לי פעם, זה סבבה לגמרי. אבל אם זה אטרף כזה, שאני כל הזמן צריכה למלא את עצמי בבחוץ, כן, זה סימן לא טוב. פעם בא לשמלה מעולה. יש לי חברה באמת במדרגה גבוהה, היא קונה משהו כשהיא רוצה לברך שהחיינו. המטרה שלה זה לברך שהחיינו. הבגד זה האמצעי. אז לא כולנו במדרגה הזאת, אבל מה את אומרת? אבל זה שאני רוצה להתחדש בשמלה מדי פעם זה נורמלי לחלוטין. קוראים לזה נשים. אבל אם אני כל יום, כאילו וואו, אני חייבת משהו חדש עכשיו, משהו חדש, משהו חדש, והוא תמיד חיצוני, לא כל יום, כל שבוע, בסדר? אם זה פעם ב, זה נורמלי לחלוטין. כמו כל דבר, איזון זה מילת המפתח, בסדר? אין לנו פה מטרה, אוקיי, כל החידושים חייבים להיות רוחניים, טטטטטטט. לכן מסילת ישרים לא מתחיל מפרישות. לא, זה לא המטרה שלך.
אם כאילו שמחה, אם כאילו שמחה, כדי לעשות שמחה, אני חושב שכאילו, אוקיי, מה יהיה לשמח בחיים, אז כאילו אני חושבת את הדיאל שאני אאמן בו, ואז
זה דומה למה שנאמר פה, זה לא מה שאמרנו. אני מחפשת משמעות בחיים. המשמעות הזאת, אומר לי הרב, היא גם נותנת לי שמחה. בוא נגיד, כן, המשמעות הזאת היא נותנת משמחה. אני מחפשת את עבודת השם קודם כל בגלל שזה אמת. יש לי פה צ'ופר גדול שאם אני אעבוד את השם באמת, זה ייתן לי שמחה. כלומר, זה נותן לי איזשהו מדד שאם לאורך זמן אין לי שמחה, אולי אני לא עובדת את השם מספיק נכון. זאת אומרת, יכול להיות תקופה בחיים שעצוב לי, תקופה, בסדר, כמו שאמרתי קודם, איזון. אבל אם לאורך זמן אין לי שמחה בעבודת השם, זה אומר לי שאני לא עובדת נכון, אני לא מתחדשת מספיק, אני לא גדלה מספיק, אני לא עוברת מדרגות, כי מעבר מדרגה נותן שמחה, אוקיי? זה לא שהשמחה היא המטרה והמשמעות היא האמצעי. המשמעות היא המטרה והשמחה היא תוצאת לוואי.
אבל...
עכשיו, זה נכון שעכשיו כשאני מחפשת בדוגמה של בחירה של מה ללמוד, אז אני אומרת, נכון, אני צריכה עכשיו שני דברים, אני צריכה משמעות וחיבור, וממילא זה ייתן לי גם שמחה.
אבל אם נגיד, אני
מעטור
שהמחשב מאוד שמחתי, זה אומר שאני צריכה ללמוד את כמה זה חשוב, כמה זה אידיאלי?
זה אומר גם וגם, שאת צריכה ללמוד שני דברים, כמה זה אידיאלי וכמה הנשמה שלך אידיאלית ומחוברת. כי עוד פעם, לא ברור מה שחסר לך, שנייה, זהו, כי לא ברור מה שחסר לך זה שמחה או טוב לבב, מבינה? כי יכול להיות שאת אומרת, וואו, זה דברים גדולים, אבל אני לא מחוברת, אוקיי? כלומר, מהמקום שלי, ולכן יכול להיות, יגיד הרב בסוף הפסקה, שאת צריכה ללמוד על המעלה שלך, וכמה את מחוברת. ולכן הרב כל כך מדגיש במה זה עם ישראל, שכל אחד מישראל הוא מחובר באמת, אוקיי? עכשיו, זה בסדר שאני בתחילת הדרך ואני עוד לא מרגישה את הפירות, כתוב, כל תלמיד שחכם שאין שפתותיו נוטפות מר תכוונה. כלומר, הרבה פעמים בדרך צריך עמל והרבה פעמים העמל הוא מר. ובפרק ג' הוא יגיד לנו שאנחנו חייבים להיות מוכנים לסבול גם מרירות. אבל חיים שלמים לאורך זמן של עבודת השם שאין בהם שמחה, זה כן נורא אדומה על משהו שאני לא עושה נכון. כן. אני יכולה גם בכיכר החתולות. לכן אמרתי, פסקה חטי מגיעה אחרי הרבה. אחרי שדיברנו על עירת שמיים ועירת חטי. זה דומה לשאלה הראשונה שאני שאלה, שכאילו אני בעצם יכולה להדביק איזה משמעות למשהו שבא לי. ממש לא. את צודקת אם הפסקה הזאת הייתה ראשונה. אבל דיברנו על סור מרע בינה. דיברנו על הישרות של האדם. דיברנו על מה זה יראת שמיים ויראת חטא. איך נבוך עכשיו לשמחה וטוב לבב וסתם לחפש איזה שטות? ממש לא. אם היינו מתחילות משמחה, אתם צדקות, אבל כל כך הרבה דיברנו על משמעות עד עכשיו, שהרב לא דואג שאני פה לשם, אם באמת למדנו כמו שצריך. מה האיזון בין מה למה? לא אמרנו טוב לי, אמרנו, כן, טוב לבב, זה שונה מטוב לי. טוב לבב זה לא בא לי כיף לי, זה אני ראויה לדבר. אוקיי? זה לא נחמד לי פה. לא. טוב לבב זה אני ראויה לדבר, אני שייכת לדבר, אני טובה בדבר, אני מתאימה לדבר. אוקיי? זה לא כיף לי, לא כיף לי. זה לא המושגים. לא, מצוין, השאלות לאחרים אחד עדיין. בעצם את אומרת, שמחה בלי טוב לבב. יש דבר כזה. הוא אמר, וזה לא רצוי. אוקיי. אז למה אימא בחייה? כך אם זאת הדרך? כי זה הר המור לבד. תראו, בדוגמה, את נורא צעירה כדי להגיד מה מחיה אותך ומה לא מחיה אותך. אוקיי? יכול להיות שעוד לא חיית את זה מספיק כדי שזה יחיה אותך. אוקיי? זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אם את באמת מנסה וזה לא מחיה אותך, יש לנו 70 פנים לתורה, רק צריך לראות שזה בתוך ה-70 פנים, ולא... משהו אחר. כלומר, זה שהחלטת שדרך מסוימת היא האמת, יכול להיות שאת גם מנסה לחיות אותה באופן מסוים שהוא לא מתאים לך. אוקיי? דרך מסוימת שהיא אמת. ניקח את תורת הרב קוק, אוקיי? אמת. גם לחיות את תורת הרב קוק יש כל מיני דרכים. יכול להיות שאני לקחתי במקום דרך שהיא אמת, ביטוי שחשבתי שהוא אמת, והביטוי לא מתאים לי, והתוכן כן מתאים לי. מבינה? שאלה, מה לא מחיה אותי, התוכן או הביטוי? אוקיי, דיברנו על זה הרבה בעבודת המידות. אני רוצה לעבוד על הצניעות, אבל אם יושב לי בראש להיות צנועה, זה כמו מישהי שאני מכירה, שהיא כולה כמו דג שקט ונחבט על הכלים, ואני לא כזאת, אז זה לא יחיה אותי. אבל הצניעות מאוד יכולה לחיות אותי, רק חשבתי שהביטוי הוא כמו שלה, וזה לא מחיה אותי. הרבה פעמים אנחנו מתבלבלות בין הביטוי, בין הסימפטום לתוכן. מאוד יכול להיות שהתוכן יחיה אותך, אבל לא הביטוי שאת חושבת שכך הוא צריך להיות. אז הייתי מנסה לראות איך אני לוקחת את התוכן עם הביטוי שמתאים.
אפשר
להגיד את
המשניה? יאללה. נגיד להרמון.
ממש,
לא מאמינה
דרך אגב, התחתן עם בחור מהרמור, הכל זה סך. תודה, תרגעו.
לא חשבתי בחור לא בחור, זה בחור כרגע האמונה שלי.
אוקיי.
אני מאוד מאוד מאמינה בדרך הזאת, כי זה גם קיצור. כאילו, מול החיים שלי, כאילו, הוא לא יודע שאני באמת מאמינה בדרך הזאת.
רגע, מה זה הדרך הזאת עוד פעם?
הרמור, כזה.
אוקיי.
אני כאילו, להגיד שם אמירות, אני ממש אפיש את זה נכון.
מעולה.
את שני, הרבה פעמים אני מרגישה שזה כאילו תורה שהיא יכולה ממש
למה זו דוגמה קיצונית? אני רק מנסה להבין. למה חושבת שאת רוצה להיות קיצונית?
אני לא יודעת.
לא, חושבתי כבר מה את רוצה להגיד לנו, כן.
אני לא יודעת זה בכל
שיעור,
כי מה,
הרמות. את אומרת, אבל אחרי שנתת את הדוגמה הזאת, אני מרגישה נוח.
כן,
בואו
נפתח.
לא, אני, כן. אבל אני אומרת,
כאילו, בטעים,
אני חושבת לא שייך לשם, כאילו. אני חושבת שם אמירות, ואני אומרת, אבל זה לא...
אז קודם כל שני דברים, א' את לא שם. אוקיי? את לא שם ואת לא עומד לך עכשיו על הפרק אם הלכת ללמוד בישיבת הרמור או לא. זה לא הבחירה שלך כרגע. אז נתחיל מזה. דבר שני, אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים, כמה זכית לשמוע מרבני הרמור עצמו. הרבה פעמים אנחנו שומעים על דברים, במיוחד נגיד הרב טאו, שאומרים בשמו דברים, וזה לא הרב טאו. הרב טאו הוא הכי מכיל, הרי... בציור שיש, נקרא לזה מהציבור הרחב של הרב טאו, יוצא משהו נורא צער ששולל הכל, שורף הכל, אין עולם. אני מכירה את הרב טאו, אם את יודעת איזה מרחב יש לו. כשאישה הייתה חולה, הוא היה משמיע לה מוזיקה קלאסית, לא את אברהם פריד, בסדר? יש שם הרבה יותר מרחב ממה שאת חושבת. אני מציעה תורה גדולה צריך ללמוד מהמקור. תפתחי ספרי אמונה תיתן, תפתחי את החוברות של שירת ישראל, זה תורה גדולה. אל תשמעי ממי ששמע, ממי ששמע, ממי ששמע, זה לא התורה של הרמב״ם. ולצערי זה קורה הרבה. הרמב״ם אומר שהלל ושמאי הסתדרו ביניהם מעולה ונשאו נשים, כאילו הם חיתנו ביניהם, למרות שהם פסקו הלכה מאוד שונה, אבל, התלמידים שלהם, כבר עשה עליהם סיפור אחר. יש לי חברה שחיתנה את הבת שלה, והמקדש היה הרב דודקביץ'. והרב טאו, הם הזמינו אותו לבוא לברך. ואז מישהי אמרה לה, מה פתאום שהרב טאו לא יברך אם הרב דודקביץ' מקדש? אמרתי לה, אז היא שאלה אותי אם זה נכון. אמרתי לה, איזה שטות. אומר את זה רק מי שלא מכיר את הרב טאו ישירות. הרב טאו לא יבוא ל... אז היא אומרת לי, ואז בחופה, והוא נתן לו חיבוק והכל, אבל אנשים, קיצור, קחי דברים, אני לא אומרת שאין אמירות, אני אומרת, תלמדי את החוברות של הרב טאו. אם את מרגישה שהתורה הזאת גדולה, היא רק מאיימת עלייך כי היא נראית לך קיצונית, תלמדי את התורה עצמה. לא ממה ששמעת, ממה ששמעת, או איזה צולר שראית מהר המור, אז כולם נראים ככה. יש גם חיים, ברוך השם, בהר המור. ברוך השם, זה באמת תורה גדולה ויש שם הרבה הרבה גודל באמת. ומשהו שהוא גדול באמת, יהיה לך מקום. אם אין לך מקום, סימן שהוא צר והוא לא גדול.
אבל להתעמק על זה?
אם את מרגישה שזה באמת, ללמוד אמונת איתנו, אני מאוד מומד. כן. זה מה שעניתי לה, שזה לא התוכל לא מחיה, זה הביטוי לא מחיה. אני חושבת שכדי לגדול התורה של הר המור, אני צריכה ללכת כמו נשות קריית משה. אוקיי? אז אולי זה מה שלא יחיה אותי. או אני חושבת שעכשיו אני אומר שאני צריכה להפסיק, לא יודעת מה, לקרוא ספרים בחיים, רק ספרי קודש. זה יכול לא לחיות אותי. התורה עצמה, תורה אמיתית, אין סיכוי שהיא לא מחיה. משה אמת ותורתו אמת, ואמת היא מחיה. מה שלא מחיה הוא שקר. עכשיו, יכול להיות שיש אופן מסוים שאני פחות שייכת אליו. זה יכול להיות, אוקיי? אבל צריך ממש ממש לראות שזה האופן, זה הקליפה, זה הביטוי. יש ידיעה ליישב את ארץ ישראל. יכול להיות שלא מתאים לי בישע, יכול להיות שמתאים לי בתוך גרעין תורני. אז מה? אבל אני עדיין שייכת לערך. אם זה הלבוש של ישע, או אם זה הלבוש של גרעין תורני, יכול להיות שהלבוש פחות מתאים לאישיות שלי. אין סיכוי שהתוכן.
אבל
שאלה,
את
הדרך הזאת,
כמה? יש עוד קריאת משה, אולי תתראה
מה שצריך,
ואני כאילו לא
מגיעה
שם, ויש לי להתקדם.
מה זה מה שצריך? זה מה שצריך ביראת שמיים, כן. את חייבת להיראות כמוהם, את חייבת להיות עקרת בית, בשביל זה לא בטוח. זה הביטוי. גם יש עוד קריאת משה, אני אראות כבר אחרת, אבל זה ביטוי. כמו מה שאני מנסה להגיד, מה שלא יחייר אותי זה דרך מסוימת. אין סיכוי שהתורה לא תחייר אותי. איך לבטא את התורה הזאת? זה משתנה. זה משתנה. טוב, תזכירו לי גם שבוע הבא סיפור על הנושא הזה. אבל באמת, באמת, כשאני חושבת שמשהו לא מחייר אותי, לפני שאני פוסקת, זה לא מחייר אותי, לראות מה קשה לי עם הדבר. בדרך כלל מה שקשה לי בדבר זה לא התוכן, אלא אופן הביטוי, וזה הגיוני, כמו שדעתי לכם על חברון. מאוד חשוב ליישב את ארץ ישראל. חייבים לגור רק בחברון? לא בטוח. מאוד חשוב ללמוד תורה. האם חייבים ללמוד רק באופן הזה או רק במקום, באופן הזה? לא. על זה נאמר, לעולם אדם, ילמד אדם במקום שלי בו חפץ. יש מקום ללב, זה טוב לבד. תורה חייבים, משמעות ודאי, אבל בדרך הזאת או בדרך הזאת? כן, הביטוי אצלך יהיה אחרת. איך להביע את הקשר שלך לקדוש ברוך הוא? יש כל מיני דרכים.
אוקיי, אבל מה שאתה תסביר זה, בסוף אני לא מאמין
בבני עקיבא. אוקיי, את רואה? זה לא התורה, זה הביטוי. מה שמחיה אותך או לא מחיה אותך זה בני עקיבא, זה לא התורה.
לא, אבל כאילו אני באמת
מאמינה
בזה,
כאילו,
אבל לא
אותם מנשקות, אם אני ארצה לשלוח את האמת בני עקיבא. אוקיי. אז זה לא, אז זה עבר משאלת הר המור ללא הר המור, זו שאלה מה אני עושה עם בני עקיבא. זו שאלה אחרת לגמרי.
לא,
רק שנייה, את מלבישה על השאלה הזאת את כל התורה.
למה? כי אם אני מאמינה בתורה, שיש לי אמונה, גם עכשיו קשה לי אולי, אבל אני כן רוצה לבלות, אני כן רוצה להימנות.
ואז היא סופרת
משהו
שמדברה בתחנת תהיה, והיא מתחנת אמונה למור,
ולא חשוב,
חשוב
לי שאני
אשבי כל
הדרך,
אני מאוד
פעמים בדרך, שאלה מסתכלת, אני מסתכלת.
אז שווה.
יש לך
את
זה,
אבל... איך שאתה, הכל מסתכל בזה בבית.
אני
רק בלי הבעל. רק את, בלי הבעל, אוקיי.
יאללה, אני לא יודעת את הקופת לשם, אבל יש לי גם
את זה. אני אגיד לך מה הנקודה. אני אגיד לך מה הנקודה. את רוצה לעבור דרך, אבל גם את מחזיקה את המסקנה ביד. שחררי את המסקנה. כשאנחנו רוצות לעבור דרך באמת, אנחנו משחררות את התוצאה. וזה נכון לכל דבר. אני רוצה לברר דברים באמת, שחררי. את רוצה לברר, אבל יושב לך, אבל המסקנה שאני אשלח את הדברים בני עקיבא. שחררי את המסקנה. שחררי את המסקנה. לימוד אמיתי, אנחנו לא דואגים. כשהרב דוב זינגר עבר לתקוע מאלון שבות, שאלו אותו, הרב, אתה לא מפחד? תקוע מלא החילונים. הוא אמר שהחילונים מפחדים. אנחנו לא מפחדים מהאמת. מי שעשה ברור אמיתי לא מפחדים מהתוצאות. שבת שלום.